סימן קפ"ד, לקבוע ברכה במקום סעודה, ועד כמה יכול לברך, ומי ששכח ולא ברך, ובו וו סעיפים. מי שאכל במקום אחד, צריך לברך קודם שיעקור ממקומו. ואם יצא ממקומו ולא ברך, אם היה במזיד, יחזור למקומו ויברך. ואם ברך מקום שנזכר, יצא. הגה? דווקא לדעת הרמב״ם, אבל לדעת הראש הסבירה לידיעה בשוגג, יחזור למקומו לכתחילה, במזיד בדיעבד לא יצא, וזה על פי דעת הטור. ואם היה בשוגג, להרמב״ם יברך מקום שנזכר, ולרב רבנו יונה והראש, גם הוא יחזור למקומו ויברך. נתחיל. מי שאכל למקום אחד צריך לברך קודם שיעקור ממקומו. מפני חשיבותה של ברכת המזון, צריך לברך אותה במקום הסעודה. זה לא דבר ארעי שאפשר לברך אותו פעם פה ופעם שם. ככל שהדבר יותר חשוב, יש לו קביעות מקום. כמו שאנחנו רואים גם לעניין תפילה. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. כך גם ברכת המזון, אם רוצים שהיא תהיה בחשיבות, אז צריכים שהיא תהיה במקום שבו אכלו. בנוסף לכך, שאם לא יברכו במקום שאכלו מיד, אז יש גם חשש מסוים שישכחו את הברכה. ומוסיף בשולחן ערוך הרב, שגם לא ילך ויחזור, אלא חלק מהחשיבות לברך במקום, פירושה שגם לא יעקב במקומו לפני שהוא מברך ברכת המזון. ואם יצא ממקומו ולא ברך, מה הדין? צריך לחזור או לא? וכאן נזכיר, יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל, במשנה, במסרת ברכות, פרק שמיני, בגמרא זה בדף נ"א עמוד ב', מי שאכל ושכח ולא ברך, בית שמאי אומרים יחזור למקומו ויברך, ובית הלל אומרים יברך במקום שנזכר. במה נחלקו? הגמרא במסכת ברכות שם נ"ג עמוד ב', אמר רב זביד ויתי מרב דימי בר אבא, מחלוקת בשכח, אבל במזיד דברי הכל יחזור למקומו ויברך. מקשה הגמרא, מה החידוש בזה? פשיטה ושכחתן, כתוב במשנה, מי שאכל ושכח ולא ברך, אז ברור שמדובר על שגגה. עונה הגמרא, מהו דתי מהו הדין אפילו במזיד, גם מזיד לא צריך לחזור למקומו. והייתי קטני ושכח, לוקח להודיעך כוחן דבית שמי, שאפילו בשגגה לפי דעתם צריך לחזור. כמה שמלן שכל המחלוקת היא בשכח, אבל אם הוא הזיד, גם בית הלל מודים שצריך לחזור למקומו. כלומר, מי שידע שהדין הוא שצריך לברך במקום והלך, למרות שידע, כולם מודים שצריך לחזור למקומו ולברך. מי ששכח, או לא ידע שהדין הוא שצלב במקומו, וזה נחלקו. בית הלל אומרים, לא צריך לחזור למקומו, ובית שמאי אומרים, צריך לחזור למקומו. נחלקו הראשונים והגאונים, כמו מפוסקים הלכה, כמו בית הלל, או כמו בית שמאי. ואנחנו נראה את הדברים גם קצת מהגמרא, כי באמת לא ברור בגמרא כמו מי ההלכה. מובד ברייתא, תניא אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שאכל בראש הבירה ושכח וירד ולא ברך, יחזור לראש הבירה ויברך. מה אדם עלה עבד בראש בניין גבוה וירד למטה, כנראה מדובר ירידה בטיפוס, אז יתפס עוד פעם למעלה כדי לברך? כלומר, נגיד, עלה על הגג, טיפס עלה על הגג, עבד שם וגם אכל שם, ושכח ולא ברך, ירד וירד למטה, אז מה אתם אומרים? האיש הזה צריך עוד פעם לטפס למעלה ולברך שם ברכת המזון? אמרו להם בית שמאי ובית הלל, לדבריכם, מי ששכח ארניקי בראש הבירה לא יעלה מתלנה? מה אתם כל כך מתפלאים? אם הוא היה שוכח שם ארנק, הוא לא היה עולה. אז גם אם הוא שכח לברך שם, יעלה ויברך. לכבוד עצמו הוא עולה, לכבוד שמיים לא כל שכן. טוב, זה הוויכוח. מספר את הגמרא, הנותרי תלמידי, אחד עביד בשוגג כבית שמאי, אחד עשה בשגגה כמו בית שמאי, ואשכח ארנקה דדאבה, מצא שם ארנק של זהב, חא דוד במזיד כבית הלל, ואחלה אריה. אכל אותו אריה. אז טוב, זה שהוא עשה כמו במזיד, הוא היה לא בסדר, זה כולם מודים. כולם מודים שלדעת בית הלל במזיד צריך לחזור ולברך. והוא הלך במזיד וברך לא במקום, אז זה ברור שהוא היה לא בסדר, ולכן מובן שהוא נענש. אבל זה שבשוגג חזר ומצא שם ארנק של זהב, מה זה אומר? שהלכה כמו בית שמאי שצריך לחזור? או שהלכה כמו בית הלל ורק לכתחילה, הרי זה משובח שחזר ולכן קיבל שכר על כך. לכן יש כאן מחלוקת, כי ברור שמהסיפור הזה עולה שטוב לחזור, והרי לפי בית הלל אם הלך בשגגה לא חייב לחזור. אז ברור שטוב לחזור, השאלה אם זה מפני שפסקו כבית שמאי, או כי גם בית הלל מודים שלכתחילה טוב לחזור. עוד סיפור. רבא בר בר חנה וכאזל בשיירתא, הלך בשיירה. אכל וישתלה ולא בריך. אכל, שכח ולא ברך. אז רואים שגם אדם גדול קורה שהוא שוכח. יכול להיות שהטריד אותו באיזה משהו, שאלה מאוד גדולה, הרגיזו אותו, ונכנס לנושא אחר, ושכח והלך. והוא נמצא בשיירה, אמר איך יעביד, מה אני אעשה? אי אמין עליו אנשי לברך, אם אני אגיד שכחתי לברך, אמרו לי בריך, כל אחד דבר רחמנה, ברך, תברך, מה זה משנה איפה אתה מברך, כל מקום שאתה מברך, העיקר אתה פונה לקדוש ברוך הוא, זה בסדר, כמו שאומרים חילונים, העיקר הלב, מה זה משנה איפה אתה מברך, מה כל כך עקרוני. אז מה הוא אמר? מוטב דמין עליו אנשי יונה דדאבה, אני שכחתי שם יונה של זהב. אז הם יגידו, אם ככה, אין ברירה, זה דבר יקר. אמר לו, אנטרו לי דאנשי יונה דדאבה, אזיל ובריך. הלך באמת, חזר וברך, ואשכח יונה דדאבה, מצא באמת יונה של זהב. הנשמה, הם לא רצו לעשות אותו שיצא שהוא שאמר דבר שקר. אז מצא יונה של זהב. בכל אופן, לענייננו, מה זה אומר? למה רבא בר חנה רצה לחזור? הרי הוא שכח. בשכח נחלקו בית הלל ובית שמאי, האם צריך לחזור או לא צריך לחזור. ולכאורה צריך להיות הלכה כמו בית הלל, למה הוא רצה לחזור? ועוד את כל השיירה עיכב. יותר רואים מכאן שהוא סובר שהלכה כמו בית שמאי. ואפשר גם להגיד שזה חומרה. באמת נחלקו בזה הראשונים. לדעת רב עמרם גאון והראש, הלכה כבית שמאי. כך אנחנו רואים מרבא בר חנה. לדעת הרמב״ם ותלמידי רבינו יונה, הלכה כמו בית הלל. ואלה שחזרו, עשו מהדרין, הידרו במצווה. אבל לא הייתה חובה. עכשיו נחזור לשולחן ערוך. ואם יצא ממקומו ולא ברך, אם היה במזיד, יחזור למקומו ויברך. במזיד אמרנו כולם עודים שצריכים לחזור למקומו ולברך. ואם ברך מקום שנזכר יצא, זה עוד דין. באמת, אם לא עשה כדין, ברך המקום שהיה, יצא ידי חובה, גם אם הוא הלך ממקומו במזיד. יותר על כן, לפעמים יש מצב שחייבים לברך מקום שהוא נמצא. כי הרי יש זמן עד מתי אפשר לברך ברכת המזון, עד שיתקל המזון שבמאיו. אם עד שיחזור כבר יתקל המזון שמאב, אז כבר כשיחזור לא יוכל לברך. ולכן יצטרך לברך במקום שבו הוא נמצא, כדי לא להפסיד לגמרי את הברכה. הגה, ודווקא לדעת הרמב״ם, אבל לדעת הראש, דסביר על ידה בשוגג יחזור למקומו לכתחילה, במזיד הבדיעבד לא יצא. זה דעת הטור. הטור אומר שלדעת הרמב״ם, שאומר שבשגגה מי שהלך, לא צריך לחזור, במזיד צריך לחזור. אבל אם ברך מקום שבו הוא נמצא ולא חזר, יצא. אבל הראש אומר בשגגה, חייבים לחזור. כדעת בית שמאי. במזיד חייבים לחזור, ואם לא חזר, לא יצא ידי חובה. כך דעת הטור. אבל יותר נראה, הרבה פוסקים כתבו, שהפירוש האמיתי בראש, הוא שגם הוא מסכים שבמזיד, אם הוא לא חזר, גם יצא ידי חובה. בכל אופן הרמה מזכיר פה את דעת הטור בדברי הראש, ויוצא מזה חומרה גדולה, שאם אדם עזב ומזיד את מקומו והוא מברך במקום אחר, לא יצא ידי חובה אם, זה, אם הוא לא חזר למקומו. טוב, אבל אמרנו, אין הלכה כמו זה. א', דעת הרמב״ם ורבנו יונה, שבשגגה לא חייב לחזור, רק טוב שיחזור, ובמזיד חייב לחזור, אבל אם הוא לא חזר, יצא ידי חובה. וגם לפי הראש, יש מחלוקת, האם במזיד שלא חזר יצא או לא יצא, אז יש לנו פה ספק ספק שיצא ידי חובה. ואם היה בשוגג, לרמב״ם יברך מקום שנזכר, כי הרמב״ם פוסק כדעת בית הלל, שלא צריך לחזור, ולרב רבנו והראש, גם הוא יחזור למקומו יברך. והראש, גם בשגגה צריך לחזור למקומו, מדוע? כי לדעת הראש הלכה כמו בית שמיים. מה ההלכה? משהו באמצע. שזה לא חובה גמורה לחזור בשגגה, כבר צריך לחזור, אבל אם קשה לו, יוכל לברך במקום שהוא נמצא. ככה כתבו החולים, דכן נכון לנהוג למעשה, אם לא שהוא שעת הדחק, אז יוכל לסמוך הסברה הראשונה. כלומר, לך תחיל ההלכה כמו מה שכתב הראש, הלכה כמו בית שמאי, שאם הוא עזב את מקומו בשגגה, חוזר לברך במקום שאכל. אבל אם זה קשה לו בשעת הדחק, יכול לסמוך על דעת הרמב״ם שהלכה כדעת בית הלל. ולמה זה לא ממש הכרעה נגד הרמב״ם, נגד בית הלל? מפני שגם בית הלל מודים שטוב לחזור. אז אמרנו קצת יותר, טוב לחזור, אמרנו לא רק טוב לחזור, אמרנו שיחזור. אבל מצד שני מתחשבים בפוסקים שסוברים שהלכה כבית הלל שהוא לא חייב לחזור, שבשעת הדחק אין רוצה לחזור. אם היינו הולכים כדעת הראש, היינו אומרים גם בשעת הדחק, גם בשעת הדחק יחזור, כמו שאמרו בית שמאי. ואם היה לו אר נקי של זהב בראש הבירה, לא היה עולה לשם? היה עולה. אז גם פה, גם אם זה דורש ממנו מאמץ גדול מאוד, צריך לחזור ולברך. אבל לא אומרים עד כדי כך, אלא אומרים בשעת הדחק אפשר לסמוך על דעת הרמב״ם שפסק כדעת בית הלל. טוב, סעיף ב', במה דברים אמורים? כשאין לו פת עוד, אבל אם יש לו פת עוד, יאכל במקום השני מעט ויברך, רק שלא יהיה רעב מאכילה ראשונה. כלומר, אמרנו, אם הוא עזב את מקומו, שיחזור. במזיד, ודאי, לכולי עלמא חייב לחזור. בשגגה, גם טוב לחזור, או לפחות טוב, או צריך לחזור. אבל אם יש לו עוד קצת, אם יש לו במקום השני שהוא הלך אליו עוד לחם, אז יכול שם לאכול את הלחם הזה, ואז לא צריך לחזור. ומדוע? כי אמרנו מה הדין שצריך לברך ברכת המזון במקום שבו הוא אכל. אז אם גם במקום השני אוכל לחם, נמצא שברך ברכת המזון במקום שהוא אכל. אבל יש לכאורה על הסעיף הזה קושייה גדולה מדברי השולחן ערוך, כי השולחן ערוך עצמו בסימן קע"ח סעיף א' פסק כדת הרמב״ם שאדם שיצא ממקומו וחזר להמשיך בסעודתו צריך לברך ברכת המזון על הפעם הקודמת שיאכל, ועוד פעם לברך המוציא על מה שיוכל מכאן ואילך. זו דעת הרמב״ם, זה מחלוקת שתלויה בגמרא, ברב חיסדא, ברב ששת, אבל בכל אופן, ככה דעת הרמב״ם בסימן קופה הנחית. וגם השולחן ערוך פוסק כך. אז איך פה הוא אומר שאם יש לו עוד פעת במקום השני, יכול להמשיך לאכול את הפעת ולברך שם ברכת המזון. לכאורה צריך היה לברך קודם ברכת המזון במקום הראשון, ואחר כך ללכת לברך המוציא עוד פעם, על מה שהמשיך הלאה. יש שתרצו את זה, שפה השולחן ערוך מדבר לפי הראש. כי סוף הסעיף הקודם הוא דברי הראש, ממשיך בדברי הראש. שלפי הראש לא חייב לברך עוד פעם ברכת, לברך ברכת, כיוון שעזב את מקומו לברך ברכת המזון ועוד פעם המוציא, אז לפי דברי הראש הוא באמת יכול במקום השני לאכול עוד לחם ולברך שם ברכת המזון. אבל באמת לפי דעתו, לפי הרמב״ם, היה צריך לחזור ולברך ברכת המזון ואחרי זה המוציא. אבל זה קצת קשה, כי בכל זאת זה סעיף בפני עצמו, ולכאורה, איך הוא אומר, סתם דברים לפי הראש, וכשזה לא ברור שזה לפי הראש, כשהוא פסק בעצמו, כמו הרמב״ם. לכן, נראה לי שיש פה שני צדדים בחיוב ברכת המזון. צד אחד, מצד המקום שהתחייב לברך בו. וצד שני, שברכת המזון צריכה להיות במקום שבו הוא אכל. אז לכן, כאשר הוא מתכוון לחזור למקומו, אז ברגע שעזב את המקום, כבר נתחייב ברכת המזון מצד המקום, ואם הוא חוזר לשם, יש לו חיוב של ברכת המזון מצד המקום שבו הוא אכל. שכבר, כלומר, כיוון שעזב את מקומו, עזיבת המקום היא כמו סיום סעודה מבחינת הרמב״ם, ולכן, כיוון שסיים שם את הסעודה, חל עליו דין לברך ברכת המזון במקום שבו הוא אכל. אבל אם הוא לא מתכוון לחזור לשם, אז אין לו ממילא דין לברך במקום שבו הוא אכל בהתחלה. רק נשאר לו את הדין השני, שצריכים לברך ברכת המזון במקום שאוכלים. ולכן, אם הוא יאכל גם במקום השני לחם, יוכל לברך ברכת המזון במקום השני ולא יצטרך לחזור. אבל אם הוא ממילא חוזר, אז ממילא צריך לברך ברכת המזון על מה שאכל בתחילה, ועוד פעם, אם הוא רוצה להמשיך לאכול לחם, לברך על זה המוציא. וזה, אם באמת, אומרים שיש פה שני דינים בברכת המזון. דין אחד, לברך במקום שבו הוא אכל, ודין שני, שברכת המזון תהיה במקום האכילה. מה? נראה מופרך החילוק הזה.
יש אנשים שפתאים ככה הרבה בעלות, שהרב ובזמנת
שזמנת. כן, בסדר, טוב, אפשר כך, אבל כי לכאורה באמת יש קושי. כלומר, אם הוא עומד לחזור לשם, אז יכול לקיים ברכת המזון במקום שבו הוא אכל. הוא רק יכול לקיים את הדין השני, שברכת המזון תהיה במקום אכילת לחם, ואז אם יש לו עוד לחם יוכל לאכול שם ולא לחזור. כלומר, החילוק הוא ששם הוא מתכוון לחזור למקומו. כיוון שהוא מתכוון לחזור למקומו, אז חל עליו כבר חיוב ברכת המזון שם, על מה שאכל לפני שעזב, וצריך לברך ברכת המזון. פה הוא לא חושב לחזור למקומו. אז זה כבר מצב שבדיעבד. אלא מה? שצריך לברך ברכת המזון במקום אכילה. כיוון שימשיך לאכול קצת לחם, יוכל לברך שם ברכת המזון, ויהיה ברכת המזון במקום אכילה. סעיף ג' יש אומרים שכל שבעת המינים טעונים ברכה לאחריהם במקומם. יש אומרים, חמשת מיני דגן דווקא. כלומר, אנחנו ראינו פה בסעיף א' את הדין שבו דובר על אדם שאכל לחם, שצריך לברך את הברכה במקום שבו הוא אכל, מפני חשיבות הברכה. ונחלקו בזה הפוסקים בשאלה, האם הדין הזה הוא רק בלחם, או גם בחמשת מיני דגן, או גם בשבעת המינים. המחלוקת הזו היא גם מוזכרת בסימן קופה נחת סיפי וגם אצלנו. לדעת הרשב"א, רק לחם טעון ברכה במקומו. כלומר, לחם מפני חשיבות, כלומר, זה עניין של חשיבות. אם האכילה חשובה, אז ממילא צריכים לברך על זה ברכה חשובה. או אפשר להגיד, אם הברכה חשובה, אז מפני חשיבותה צריכים לומר אותה במקום מה שאכלו. אז לפי הרשב"א, הברכה חשובה במקום, זאת ברכת המזון, והיא צריכה לאמר דווקא במקום שאכלו לחם. הרבה אומרים שכל חמשת מיני דגן זו ברכה חשובה, מה שמברכים על המחייה, שזה דומה קצת ללחם, אלא מה? כי זה גם עשוי מאותם החומרים, רק לא נועד לסעודת קבע, אבל גם בחמשת מיני דגן, שיש בו ברכה מעין שלוש, יש בזה חשיבות, ולכן צריכים לברך את על המחיה במקום שאכלו. ויש מחמירים בכל שבעת המינים. כך דעת הרמב״ם. כלומר, הדעה הזו של רבים שאומרים שכל חמש של מיני דגן, גם בזה צריך לברך במקום האכילה, זה דעת הראש ועוד. ודעת הרמב״ם, כל מי שצריך לברך ברכה מעין שלוש, זה מעין ברכת המזון, תקציר של ברכת המזון, וצריכים לברך את הברכה דווקא במקום שאכלו. וצריכים פה להסביר את העניין. גם בורא נפשות לכתחילה צריכים לברך במקום שאכלו. אם אדם לא עיוור במקום שאכלו, הוא עלול לשכוח את הברכה. וגם זה לא יפה, אתה חייב ברכה, תקיים את החוב שלך ואחרי זה תלך. אבל אם אדם הלך, נניח, הלך למקום אחר, ונזכר שצריך לברך בורא נפשות. בזה לכולם לא צריך לחזור. יכול לברך בורא נפשות במקום שהוא נמצא. השאלה האם כשהוא אכל פירות משבעת המינים, צריך לחזור, כלומר ברור שלך תחילה יברך במקום שאכל. השאלה אם צריך, כשהלך, האם צריך לחזור? שאמרנו שאם הלך, ראוי שיחזור. ובזה נחלקו. כיצד צריכים לנהוג למעשה? במשנה ברורה אצלנו כאן, לא, בסימן קופה עם חץ סעיף ממי, הוא כתב שלהחמיר לכתחילה בכל שבעת המינים. כל שבעת המינים, כל מי שצריך לברך ברכה מעין שלוש, שיברך את זה במקום שבו הוא אכל. ואם הלך, יחזור. הבן איש חי, בפרשת בעלותך, על החוו, הוא החמיא לגמרי, שאפילו אם יצא בשגגה, חייב לחזור בכל שבעת המינים. כלומר, המשנה ברורה, מה שהוא אומר שצריך להחמיר, כלומר, שלא ילך, ולא ילך במזיד, אבל בשגגה, לא ברור מה אמר. אולי באמת נעיין רגע בסימן קופה אינחית, סעיף ממה, הוא אומר שלכתחילה צריכים להחמיר, אז משמע ש... שלא ילך, אבל אם כבר הלך, יכול להיות ש... כן, כתבו אנחנו נתחיל להחמיר לברך במקומן אפילו בשבעת המינים, כלומר שלא ילך משם, לא ילך במזיד, ככה משמע. אבל לא ברור האם בדיעבד שכבר הלך, האם צריך לחזור, יכול שלא צריך לחזור. אבל הבן איש חי, הוא אומר לך, חייב להחמיר, שאם הלך, צריך לחזור בשבעת המינים ולברך במקומו. וכנגד זה, מקשה בילקוט יוסף ואומר שיש פה ספק ספקה שראוי בעצם להקל, כי ראשית כל, יש בכלל מחלוקת, האם יש צורך לברך על שבעת המינים ועל מיני דגן במקומם. יש אומרים בכלל לא צריך, זה דעת הרשב"א. ועל שבעת המינים גם הראש מודה שעל פירות משבעת המינים לא צריך לברך במקומם. וגם אם נאמר שצריך לברך במקומם, אם בשגגה הוא הלך, הרי דעת הרמב״ם ודעימה, אפילו באכילת לחם, אם אדם הלך, בשגגה, לא צריך לחזור ולברך במקומו. אז לכן, בשבעת המינים ובמיני דגן, אפשר להגיד יש פה ספק ספק, אבל לא צריך לחזור. לכן, אפשר לומר באמת שההלכה היא כמו העמדה האמצעית, שלכתחילה, גם בחמשת מיני דגן, גם בשבעת המינים, לא יעזוב את מקומו עד שיברך. יקפיד לברך במקומו. אבל אם הוא הלך, בדיעבד לא צריך לחזור למקומו. טוב, אפשר באמת להגיד שזה דעת המשנה ברורה, אפשר להגיד שזה גם כן מה שהילקוט יוסף אומר. סעיף ד' אכל ואינו יודע אם ברך ברכת המזון, אם לאו. צריך לברך מספק, לפני שהיא מן התורה. באופן כללי, כאשר יש לאדם ספק אם ברך או לא ברך, או אם חייב בברכה או לא חייב בברכה, ספק ברכות להקל. אבל אם הספק שלו הוא בברכת המזון, הוא מדובר כשהוא חייב ברכת המזון מדאורייתא, שהוא אכל שיעור שביעה, שאכלת ושבעת, אז יש חיוב דאורייתא וברכת. כיוון שהחיוב הוא דאורייתא, אז כשיש לו ספק אם הוא חייב או לא, כגון ספק אם הוא ברך או לא, הוא שכח, לא יודע אם ברך. במקרה הזה, צריך לחזור עוד פעם ולברך ברכת המזון. מפני שספק דאורייתא לחומרה. וכתבו הרבה אחרונים שגם את הברכה הרביעית שיד רבנן גם אותה הוא צריך להגיד, כי זה אפשר לומר הכל חטיבה אחת, כיוון שנתחייב לחזור לברך ברכת המזון, מברך את ברכת המזון כנוסח השלם שתקנו לו חכמים, כולל החיוב מהתורה והחיוב דרבנן. טוב, הנושא הזה עוד מורכב יותר, אבל אנחנו נגיע לעוד סעיף שהוא קשור למה שלמדנו, והוא אפשר להגיד עוד יותר מורכב, וצריכים להבין אותו כראו. סעיפי, עד מתי יכול לברך? כולם מבינים שיש גבול עד מתי יכול לברך. נניח, אדם אכל ביום ראשון ארוחה, שכח לברך, נזכר ביום חמישי. יכול לברך ברכת המזון? אולי יזכר שהיה פעם בגיל 13 לא ברך, וברך בגיל 80. כלומר, זה ברור שאדם צריך להודות סמוך לאוכל שלו. מהו הסמוך הזה? כל הברכות עובר לעשייתם. הברכות קשורות לדבר. אם זה ברכת הנהנים, בזמן שהוא עוד נהנה. מהו השיעור? עד שיתעכל המזון שבמאיו. זה הזמן. כלומר, הוא נהנה מהסביעה, והוא עוד יכול לברך, להודות להשם. ברגע שמתעכל המזון שבמאיו, כבר אין טענה. מה זה היה בדיוק הדבר הזה? וכמה שיעורו? כל זמן שאינו רעב מחמת אותה אכילה. ומשעה שהתחיל להיות רעב, אף על פי שלא נתעכל עדיין לגמרי, כי נתעכל לגמרי דיינים עליהם. וכן המיליאן אכילת פירות ושתיית יין, אם אינו רעב ולא צמא ותאב לאותם פירות, יברך, אם אינו יודע לשער, הם יתעכלו. ושוב, נתחיל קודם כל בדברי הגמרא, המשנה והגמרא. המשנה אומרת, גם ברכות נונה לפעמוד ב', עד מתי מברך? עד כדי שיתעכל המזון שבמאב. אבל מה זה, איך יודעים שמתעכל המזון שבמאב? הגמרא בברכות נון ג' עמוד ב', כמה שיעור עיכול? אמר רבי יוחנן, כל זמן שאינו רעב. זה דבר מאוד מעניין. לכאורה, התחילה המשנה ואמרה, עד שיתעכל. כאילו משהו אובייקטיבי יותר, במובן של אם עדיין, לכאורה, היינו יכולים להבין בפשטות, שיתעכל פירושו, שכל זמן שעוד הוא לא לוקח אנרגיה מהאוכל שבמאיו, עוד יכול לברך. אבל איך נדע את זה? אומר רבי יוחנן, כל זמן שאינו רעב. אם הוא רעב, כבר לא נהנה מהאוכל. כלומר, זה עניין של ההרגשה שלו. כי אין לנו מדד אובייקטיבי, מה קורה, האם עדיין יש, הוא ניזון מהקלוריות שבבטן, אין לו עדיין, אין את הדבר הזה. אלא כל זמן שאינו רעב, פירושו של דבר עוד יש השפעה של מה שאכל, הוא עוד נהנה מהאכילה שלו. וריש לקיש אמר, כל זמן שיצמא מחמת אכילתו. האכילה גורמת לאדם צמאון. אז כל זמן שהוא חש צמאון עקב האכילה, אז סימן עוד מרגיש את האכילה, עוד מרגיש את הסביעה, ועוד יכול לברך ברכת המזון. כלומר, ריש לקיש מחמיר, מקצר את הזמן, הוא אומר, רוצה להרגיש עוד שבע כזה, שבע מלא, שצריך מים לשתות כדי להקל. מרגיש בגלל האכילה הוא מרגיש צמאון. לכן, כל זמן שהוא עוד צמא מהאכילה, כלומר, במידה ולא אכל, במידה ולא שתה, אז עוד יכול לברך ברכת המזון. הוא מקשים שם בגמרא על ריש לקיש, ואמר רב עמי, אמר ריש לקיש, כמה שיעור עיכול כדי להלך ארבע מילים. כלומר, מיל, מהלך מיל, יש בזה דעות. 18 דקות, 24 דקות, הרמב"ם אומר 24 דקות. שולחן ערוך במקומות, בשני מקומות פוסק שזה 18 דקות. לא קשיא, כאן בחילה מרובה, כאן בחילה מועטת. רש"י אומר בחילה מועטת עד שיצמא, ובמרובה ארבע מיל. אבל התוספות זה הפוך. וכך הדעת רוב ככל הפוסקים. במרובה השיעור הוא עד שיצמא, שזה יותר זמן ממהלך ארבע מיל, ובאכילה מועטת זה ארבע מיל. טוב, הדבר הזה הוא מורכב, ואני רוצה קודם להתמקד באכילה מרובה. אכילה מרובה אמר רבי יוחנן, כל זמן שאינו רעב, עד אז יכול לברך ברכת המזון. ריש לקיש אומר, כל זמן שעדיין מרגיש צמאון מחמת האכילה. לפי הפירוש של התוספות, זה יותר ממהלך ארבע מיל, אבל פחות מדברי רבי יוחנן, שכל זמן שעדיין מרגיש שבע. מה זה עד שירעב? גם פה יש שאלה, מה זה עד שירעב? כמה רעב צריך להגיע? עד שיגיד, אני חייב לעזוב הכל ולרוץ לאכול, כי אני לא יכול להתרכז יותר בשום דבר מרוב הרעב, או שקצת ירצה לאכול. הסביר את זה רבנו יונה, שעד שיהיה רעב, הכוונה עד שיתחיל להיות רעב. וככה פסק פה בשולחן ערוך, ומשעה שהתחיל להיות רעב, אף על פי שלא נתעכל עדיין לגמרי, כי נתעכל לגמרי דנין על כלומר, ואכלת ושבעת, פירושו של דבר שהוא עדיין מרגיש שבע ולא רוצה לאכול עוד. לא צריך לאכול עוד. בואו עכשיו נסביר את הדבר. אדם שאכל סעודה, אחרי שעה הוא רוצה לאכול עוד ארוחה? לא. אחרי שעתיים רוצה לאכול עוד ארוחה? לא. אכל ארוחה מלאה. לא מדבר שאכל ארוחה דיאטטית. אכל ארוחה מלאה מלאה. ממש, סבא. אחרי שעתיים הוא לא רוצה לאכול עוד. מתחיל, כמו אנשים אומרים, אכלתי עכשיו ארוחת צהריים מאוחר מדי, מתי אני אוכל כבר ארוחת, מתי אני אוכל הערב, כי אני עוד לא רעב. זה משהו שהוא בין, נגיד, 3 שעות ל-6 שעות. יש פוסקים שאמרו, אחרי 6 שעות כבר עבר הזמן. כבר אחרי 6 שעות בטוח לא יכול לברך ברכת המזון. כמו שאנחנו רואים לגבי אכילת בשר, שלא אוכלים חלב 6 שעות, אחת הדעות, מה הסיבה? כי אז עוד הבשר מתעכל. כלומר, 6 שעות זה זמן עיכול, גם לארוחה גדולה. ולכן, אחרי 6 שעות, כבר לא יכול לברך ברכת המזון. ולפני כן, תלוי בהרגשה, מרגיש הרגשת שובע או לא. מה זה הרגשת שובע? אם יביאו לו עוגה, יש לו כוח לאכול. פירות, דברים טעימים, מתוקים, או פיקנטים, מלוכים, גם יכול שיש לו תיאבון. אבל השאלה, האם הוא רוצה עוד פעם ליטול ידיים ולאכול ארוחה? כלומר, אם רוצה להתחיל עוד פעם ארוחה ממש. זו ההגדרה. וזה אומנם לא כתוב פה, אבל כמדומני שפשוט שזו הכוונה. כי אם נשאל, מתי הוא עוד פעם ירצה לאכול? יכול להיות שמה שקוראים היום לנשנש, כן, לטעום, הוא ירצה גם אחרי שעה. אבל לא ירצה לאכול. לא רעב כדי לאכול עוד ארוחה, אלא רוצה עוד קצת טוב. ודאי אם יביאו לו עוגה מאוד יפה, אז הוא יוצא לאכול. יכול שגם פירות, יש דברים שאוכלים בין ארוחות, אבל הוא עוד לא רוצה לאכול סעודה חדשה. זה הזמן עד שהוא יתחיל לרצות לאכול ארוחה נוספת. שמענו, זה בין 3 ל-6 שעות, או בין 4 ל-6 שעות, נגיד בין 3 ל-6. ואם האדם בספק, לא יודע אם אני רוצה לאכול או לא, אני עוד קצת שבע אבל לא לגמרי, אולי כן, אולי לא, יברך ברכת המזון או לא? יברך, כפי שלמדנו בסעיף הקודם, שאם יש לו ספק אם חייב ברכת המזון, יברך. כן, שמה? כן, הוא ספק אם הוא מתחיל להיות רעב, אם הוא רוצה להתחיל סעודה חדשה, זה הספק שלו, זה הספק. לא, דעה שהוא רוצה להיות רעב, אינני יודע גם, יש, לא ברור, לא, אני לא זוכר שמביאים את דעה כזו להלכה, שיש דעה כזו. מקובל להגיד כמו רבנו יונה, כי מה זה עד שהם מאוד רעב, מאוד קשה להגדיר מה זה. ולכן עד שיתחיל להיות רעב, מה שכן, אני סייגתי מעט את ההבנה של רבנו יונה, שמה זה עד שיתחיל להיות רעב? יתחיל להיות רעב לסעודה. זה הסייג. כי אם נגיד עד שיהיה רעב לגלידה, יכול להיות שמיד שגמר, כבר רעב לגלידה, וכבר לא יכול לברך ברכת המזון. ולא על זה מדובר. או פירות. חצי שעה אחר כך הוא יכול לאכול פירות. עד שיתחיל להיות רעב, פירושו עד שיתחיל לרצות לאכול עוד ארוחה. ארוחה מסביעה. טוב, ובכל מקרה זה ברור שזה יותר מ-72 דקות, זה אין בזה ספק. כי אני אומר, יש דעות, כף החיים, מתלבט בעניין הזה. בכל מקרה ברור שמדובר על יותר מ-72 דקות, אבל כמו שאמרתי, זה לא יותר, זה 3 שעות ומעלה. ומכאן אני עדיין ממשיך בסעודה גדולה. גם זה יהיה אותו הדין אם הוא אוכל ארוחה, לא על פת, אלא יש היום רבים שאוכלים ארוחה מסביעה בלי לחם. אורז, עדשים, בשר, דגים, תפוחי אדמה, מרקים, ירקות חיים, פירות וכו' וכו' וכו'. אז גם אותו הדין, שרק שירצו לאכול עוד פעם ארוחה, אז כבר יפסילו את הברכה. כל זמן שעוד מרגישים שבעים ולא רוצים לאכול ארוחה חדשה, יכולים לברך את הברכה האחרונה. עוד דבר, מותר לערוך סעודה שתימשך כמה שעות, ובאמצע ישירו, יגידו דרשות, אם זה חתונה ירקדו, ולא מפסידים את ברכת המזון. ואפילו אם יעבור מהזמן של ההתחלה שהוא אכל אז לחם עד הסוף, נגיד 4 שעות, ונאמר מי אז שהוא אכל לחם יעברו אולי 3 שעות עד ברכת המזון, כיוון שהוא עדיין שבע, זה בסדר, הוא עדיין עובר ברכת המזון. יותר מזה, יכולים לשאול שאלה, אם לא היה אוכל אחרי הלחם שום דבר, היה כבר רעב. למה הוא עכשיו שבע? לא בגלל הלחם, אלא בגלל הבשר והדברים האחרים שאכל. אבל גם הבשר וגם הדברים האחרים נגררים אחרי הלחם, ולכן גם הם ממשיכים את שיעור השביעה, ולכן עוד יכול לברך ברכת המזון. לא זו בלבד, מוסיף, ככה כתב מגן אברהם, ומרחיב את זה פה המשנה ברורה בסעיף י"ח, ואומר כך, ולפעמים יש שיעור עיכול מאכילת פת שאכלו בתחילה, ואף על פי כן יוכלו לברך לבסוף ברכת המזון, כיוון שבתוך משך הזה אוכלים פרפראות וכיסנים ושוטים, הכל סעודה אחת היא, כלומר אפילו מה ששותים, אפילו פרפראות, כיסנים, כלומר דברים שלא בטוח שברכת המוציא פותרת אותם, אפילו הם ממשיכים את הסעודה, שהכל סעודה אחת היא, וכלא נתעכל מזון הראשון דמי. כלומר, זה שיושבים שם לסעודה אחת, ובסופו של ברכת המזון פותרת את הכל, גורם שכל מה שאכלו שם חטיבה אחת, ולכן ברכת המזון פותרת גם את מה שאכל בתחילה, למרות שאם אז היה מפסיק, כבר היה נעשה רעב עד ברכת המזון. אבל לא, הוא לא הפסיק. כל האכילה של הסעודה היא המשך אחד רצוף. ויש מחמירים ומהדרים שלא יעברו 72 דקות שלא יאכל לחם. יש מהדרים שאולי הפרפראות שבסוף אינם נגררים אחרי זה. וראינו גם שכף החיים, גם הוא אומר, אולי עד 72 דקות זה הזמן, וגם אולי, הרי דת רשי הוא מחליף אכילה מרובה ואכילה מועדת, ואכילה מרובה הוא אומר שזה 72 דקות. ואנחנו לא יודעים מהי דת רבי יוחנן, לא יודעים כמה יותר, אולי קצת יותר, אז לכן, אולי לפי רשי גם צריכים שלא יעברו 72 דקות. זו חומרה. מי שרוצה, יחמיר. אז יש באמת שמחמירים בסוף החתונה גם לאכול כזית לחם עדיין. אבל באמת, לפי הדין, כיוון שהוא עדיין שבע, ולא רוצה להתחיל עוד ארוחה חדשה, אז הוא יכול לברך ברכת המזון. כן. לרקוד? כן, טוב, באמת שאלה. כשאנחנו אמרנו, לא דקדקתי בעניין, כשאנחנו למדנו שצריכים לברך במקום האכילה, מה הכוונה במקום האכילה? בפשטות, הרבה מאוד אחרונים כתבו שכל החדר שבו נמצאים הוא נחשב מקום האכילה. אם זה אולם, כל האולם מקום אכילה. זה מופיע במשנה ברורה קפ"ד סעיף א'. ואם ומפינה לפינה, אפילו הבית גדול מותר, אפילו כשאין רואה מקומו הראשון, כגון שיש שם איזושהי מחיצת עץ בתוך החלל הגדול הזה. כלומר, זה ברור שלפי המשנה ברורה, וכך הדעת רוב האחרונים, כל האולם נחשב מקום אחד. אני פה בהלכה רציתי לכתוב בכל זאת שלכתחילה יברך בכיסא שהוא ישב, והייתי צריך לחפש באחרונים מישהו שאפשר יהיה להישען עליו בעין הזה, כי סברתי שחשיבות המקום, שאם יש צורך לכבד את הברכה ולברך במקום האכילה, יש עניין לברך ממש על הכיסא שבו הוא אכל. רציתי למצוא לזה מקום. ואומנם פה לכאורה היה אפשר להגיד מהמשנה ברורה, וכל 400 מקום אכילתו חשים מקום אחד, אז מחוץ 400 זה לא, אבל הוא מבאר את זה בשער הציון, שעל פי הפרי מגדים זה מקום שאינו מוקף מחיצות, שם זה יש הגבלה של 400, אבל אם יש מחיצות, אפילו כל החלל נחשב מקום אחד. ואף על פי כן מצאתי איזה סמך לדבר, שחיי אדם משמע ממנו שדווקא במקום האכילה, וכך גם משמע בכף החיים סיף קטן א', שסתם בלי סיבה לא משנים את המקום. אז זאת אומרת, אם יש צורך מסוים, אפילו קטן, לעבור מקום, אפשר לברך במקום אחר, בתוך הבית, בתוך החלל של החדר, בתוך אותו חדר, אפשר בצורך קל מאוד לברך בכיסא אחר, מצד אחד של השולחן, מצד אחר, או באולם של החתונה, מהמקום שבו ישבו, ליד החתן, צורך קל שבקלים מאפשר את זה. אבל אם, וזה צורך הגדול לכבוד החתן. ואם אין שום צורך, אז טוב להחמיר. אז אני אולי כדי להגיד לכם מה אני רוצה, מה כתבתי, נוסח הדבר שכתבתי בני הלכה, בינתיים, בתיותה. מפני חשיבותה של ברכת המזון, קבעו חכמים לאומרה במקום הסעודה. ולכתחילה אסור לאדם לצאת במקום סעודתו, אפילו אם הוא מתכוון לחזור, לפני שיברך ברכת המזון. ויברך מקום שבו ישב בעת אכילתו. ובשעת הצורך, אם הוא נשאר באותו החדר ורואה את המקום שבו אכל, עדיין נחשב שבירך במקום אכילתו. בשעת הצורך. לא כתבתי כאן. בשעת הצורך, אם הוא באותו החדר ורואה את המקום שבו אכל, עוד אפילו קצת החמרתי, כי באמת באותו החדר אפילו לא רואה את המקום. לא צריך, אולי אם הוא נשאר באותו החדר, עדיין נחשב שבירך. באמת נכון, אין צורך שיראה. זה המשנה ברורה בסעיף קטן א'. אם הוא בחדר אחר, אז, והוא רואה, אז גם אפשר להקל בשעת הצורך. כן. אני חושב
שאדם
נמצא בתחנת
אוטובוס,
הוא
מתחיל לאכול, ואז מגיע אוטובוס.
זה דין שונה. אדם אוכל בדרכו. המהלך בדרך לא קבע מקום לאכול. הוא יכול להמשיך לאכול במקומות שונים, וכשיסיים, שם יברך ברכת המזון. ואם הוא ממהר בדרכו ומפחד שאם הוא יעצור, שאם הוא ישב, יפסיד, אז אפילו יברך תוך כדי הליכה.
האם הוא יודע שהאוטובוס צריך להגיע בזמן מסוים?
כן, כי זה נחשב שהוא אוכל בדרך. כלומר, מתי צריך לברך במקום אכילתו? כשקבע מקום לאכילתו. אבל אם לא קבע מקום לאכילתו, אלא אכילתו היא בדרך, אז ממילא יכול להמשיך לאכול במקום אחר.